יש לי שאלה או צריך עיון בקינה של רשב"ג, שלפי מנהג האשכנזים אמרנו אותה הלילה. הקינה של, אולי לא בכל הספרים זה מצוין, שזה של רב שמואל, רב שלמה בן גבירול, אבל זוהי הקינה הפותחת בשומרון כל תיתן. אמר אותה בתשומת לב, יכול היה לגלות שלמעשה, תודה רבה, יסודך. יכול היה לגלות שיסודה של הקינה הוא ביחזקאל כ' ג'. ביחזקאל כ' ג', הנביא מביים או מדגים איזה ויכוח בין שתי אחיות, האחת אוהלה והשנייה אוליבה, דהיינו, שומעים מיד את האוהל, שומעים את המשכן ושומעים דרגה יותר קדושה, אוליבה, דהיינו, האוהל של הקדוש ברוך הוא בא והיא ירושלים, ומתנהל מסע ומתן, או שתיהן נתונות בצרה, טוב, יחזקאל כ' ג' זה שם פשוטי המקראות, וכל אחת מתנה את צרותיה, מה דרגתה ומה דרגתה, זה מה שהמקונן עשה, מה העונש של זאת, מה העונש של זאת. על כל פנים, טוב, אז זה כמובן יחזקאל כ' ג' לפני עצמו, שצריך ללמוד אותו כהוגן כדי להבין טוב את הקינה הזאת. על כל פנים, רשב"ג בקינה הזאת שפותחת בשומרון כל תיתן, ואז אחר כך בא עוליבה, אז כשהוא מדבר על גלות שומרון כתוב כך, שומרון מדברת, ולמקצת הימים שילמתי מאישי, ותגלת פילסר אכל את פיראי, ואחר כך משיבה עוליבה, אני כן נעקשתי, הנה ביד כסדים פעמיים נלכדתי, ושביעה ענייה לבבל ירדתי, ואז הוא ממשיך את הסיפור על שיבת ציון ועל גלות הבית השני וכולי, דבר שכמובן לא קיים בשומרון, בין אם עשרת השבטים עתידים לחזור או לא, אבל בינתיים הם לא חזרו. אז זאת אומרת שהוא הדגיש את הגלות הכפולה, ואולי יותר מזה, במשפט, הנה ביד כסדים פעמיים נלכדתי. זאת אומרת, כך צריך להבין פשט, על כל פנים לא מצאתי מישהו אחר שיעמוד על הנקודה הזאת, שמפורש כתוב, כך בפרקי החורבן, הגלות הראשונה הייתה הגלות של יהויכין, כך כנראה צריך להבין, אנחנו מכירים אותה גם במקומות נוספים במקרא, למשל במגילת אסתר, שרוגלה מירושלים עם מגולה שרוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. זאת אומרת, תפסו את זה כגולה ראשונה או דבר כגון זה. לא חשוב עכשיו שבפרספקטיבה היסטורית אנחנו רואים את הגלות הזאת כחסד גדול של הקדוש ברוך הוא. אבל בשעת מעשה היא הייתה גולה, ולמעשה גם היא הייתה הגולה של הידית החברתית, הגולה המשמעותית, ככה גם נשארה דלת הארץ, דלת העם, שלא לדבר על, אם נפרש כדרשת חזל החרש ומסגר. בקיצר זה היה ככה, הורידו את השמנת ונשארו פה מסכנים. זו הייתה הגלות הראשונה, זאת אומרת הגלות האחת על כל פנים. ואחר כך הייתה הגלות השנייה, והיא הגלות של צדקיהו עם שריפת המקדש. זה מסתום ממה שהתכוון רשב"ג כשהוא דיבר על הנה ביד כסדים פעמיים נלכד איתי. והתמיהה שלי, הרי בגלות שומרון זה היה עוד יותר מדורג. זאת אומרת, למה בכלל הוא מדגיש את זה? כי הדרגה הזאת, קודם כל צריך לבדוק אותה מבחינה היסטורית. אכן הייתה הדרגה, או היו כמה שלבים בחורבן מלכות שומרון ובחורבן ירושלים. וחוץ מהאמת ההיסטורית שבדבר, זוהי גם אמת מוסרית עמוקה. זאת אומרת, הם לא יכולים לומר שהם לא צפו את זה, הם לא יכולים לומר שהם לא היו מותרים. זה לא רק התראה שהייתה
בפה או התראה במילים, זו הייתה התראה במעשים. ובכל זאת לא שבא פה, ועוד יתון, בכל זאת לא שבא. על הדרך של התוכחה, זה עוד, ויאספתי לי עשרה אתכם, ויאספתי לי עשרה אתכם. הכוונה הייתה שהציבור ילמד מהעונשים שמתממשים. זה לא רק איומים בלבד, זה גם איומים שהם מתבצעים בשטח. וההתבצעות הזאת בשטח אמורה להיות התראה, אמורה להיות הזרה, אמורה להיות איזה תמרור שבסופו של דבר יבוא החורבן הטוטלי. ואם אכן אתה כך רואה את הדבר הזה, אולי מצדיק את עצמו יפה יותר וטוב יותר שהגיע החורבן, מפני שכל שערי התשובה והסליחה ננעלו, כי הרי פעם ופעמיים ושלוש לא רק הזהירו אלא גם ביצעו בשלבים שלבים שלבים. אז מידת הדין נותנת שכשם שנהגו ביהודה כך ינהגו בשומרון, ואכן כך היה. עוד יותר מזה, בשומרון זה התחיל בצורה הרבה יותר מודרגת. למשל, בדברי הימים נזכר, וחז"ל נתנו לזה ביטוי נמרץ מאוד, שלמעשה הגלות הראשונה, ויש לזה השלכה, דנו בזה גם הראשונים לגבי יובל, מתי הפסיק לנהוג, כשכל ישראל לא יושבים על אדמתם, אז למעשה מה הייתה הגלות הראשונה? הגלות של עשרת השבטים. וזכרו של הדבר הזה נזכר בדברי הימים א' בפרק ה', ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תגלת פילנסר מלך אשור ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה ויביאם לחלך וחבור והדב ונער גוזן, אותם המקומות שרשב"ג מזכיר כאן בקינה. זאת אומרת, הגלות הראשונה הייתה גלות של שבטי עבר ירדן. חז"ל גם דרשו על נחלה מבוהלת. זאת אומרת, מכיוון שהם תפסו את זה מהר מאוד ורצו להתיישב, ואנחנו מכירים גם ברמזים בדברי חז"ל וגם במקורות של בעלי המוסר וכולי, על הנחלה המבוהלת הזאת, על הבהילות הזאת, על הממון הזה, רש"י גם רמז לשהם ביקשו לחטוף, אז לכן מיד הם גם כן נענשו. זאת אומרת שהגלות של עשרת השבטים או של מלכות שומרון הייתה גלות מדורגת, שהראשונה הייתה של פול, של תגלת פילסר, ואחריה, וכך גם כן כתוב במלכים ב', שהייתה גלות של בימי, אני קורא במלכים ב' פרק ט"ו פסוק כ"ט, בימי פקר מלך ישראל בא תגלת פילסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד והגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. זאת אומרת, הגלות השנייה יש בכניסה, יש בכניסה על כיסא, שמתי שם הרבה אמורים על כל פעם היו להיות. זאת אומרת, השלב הנוסף היה הגלות של צפון הגליל, הגליל העליון, עיון מרג'יון. זאת אומרת, כל החיזבאללה, כל השטח הזה של דרום לבנון, שהיה מיושב על ידי יהודים. וזה הייתה גלות פעם שלב נוסף, ורק אחר כך הייתה גלות שומרון. זאת אומרת שבגדול אנחנו יכולים לדבר על שלושה שלבים בגלות מלכות ישראל. השלב הראשון זה עבר הירדן, השלב השני זה הגליל העליון, והשלב השלישי זה מרכז הארץ, שומרון וכל מה שבא בעקבותיה. במקביל לתופעה הזאת של תהליכים, קודם כל זה עובדות, שגם ביהודה הייתה גלות יהויכין, ואנחנו מיד נראה שזה התחיל כבר ההידרדרות עוד קודם, אבל גלויות, דהיינו שלקחו ציבור משמעותי עם סלקציה, עם בחירה של חרש במסגר וכולי, ואחר כך את אלי הארץ ואת החיילים, את שרי הצבא וכולי, ואחר כך את השלב הבא. דהיינו, זוהי העובדה. ההסברים יכולים להיות גם היסטוריים, גם תיאולוגיים, זאת אומרת, במחשבה דתית. זה היה בשביל להראות, רבותיי, תיזהרו, זה רציני. תוכחות לא מועילות, אז לעשות גלות אחת, גלות שנייה, אולי ישוב. ממילא אני אומר לזה בוודאי מתכוון רשב"ג באותה קינה שקראנו הלילה על שומרון כל תיתן. כי מה הוא אומר? כי הנה ביד כסדים פעמיים נלכדתי. כי כאילו איזה מין וידוי כזה, פעם אחת ופעם שנייה, כך אומרת יהודה. ואם כך קשה לי ואינני יודע לתרץ את זה, מדוע הוא לא הזכיר את זה גם במה שנוגע לשומרון? בו בזמן שאת שומרון הזכיר רק פעם אחת. ולמקצת, אני חוזר, למקצת ימים שילמתי נגישי, ותגלת פיל עשר אכל את פירי. אבל תגלת פיל עשר עשה כמה שלבים, שלא לדבר על פול שקדם לו. אינני יודע. כן. סליחה, קודם אני הבלעתי. אני הבלעתי שמה פה זה יותר, כמעט הייתי אומר, לא, לא. הגלות הזאת, גם אם לא היה בה של נכבדי הארץ, אבל היא שינתה במהות המטאפיזית שאין היובל נוהג. אותו מצב אידיאלי של ישראל יושבים על אדמתם, שהיה מימות יהושע ועד פול מלך אשור, נשתנה ולא יהיה עד משיח. אבל התנ"ך זה אכפת, לתנ"ך זה אכפת. סליחה, אני שואל, סליחה, כשרשב"ג מקונן והוא מראה לנו את הדיון הזה בין שומרון לבין יהודה, והוא מדגיש שאצל יהודה זה היה פעמיים, נשמע, הוא צריך את זה בשביל החרוז, הרי יש בזה ראשונים, הרשב"ג. אתה יודע מה, נוח לך, בסדר, אותי זה מעסיק. אבל הרי המוסר כל הניגוד הזה בין מלכה, אם תסתובבי סביב יהיה פה מקום. מלכה מסביב, סביב. היא נלחמה ברובע, רבותיי. היא נלחמה ברובע במלחמת השחרור, כל הכבוד. אז הרי רוצים, אתה אומר משהו, אבל הרי הם רצו, אבל הם רצו ללמוד מוסר. המקונן ביקש לתת דברי מוסר, והמוסר הזה אמור היה שבאיזה מקום שהוא ללמוד. אז הלקח שצריך ללמוד דווקא היה צריך ללמוד ממלכות יהודה, הייתה צריכה ללמוד מלכות שומרון, אז היה צריך לומר, תראו, אתם רואים שזה הולך שם דירוג, אז גם אם זה לא יגיע אליכם, על אחת כמה וכמה ש... מה היה צריך לחשוב יהודי שנשאר מגלות יהויכין בירושלים? אתה רואה שהנהגת השם היא מודרגת, ששלוש פעמים, בשלושה שלבים, הראו ליהודה, לישראל. עכשיו ברם ליהודה, אז תבין שיבוא סוף. זאת אומרת, אני ניכנס רגע למוח של שרי צדקיהו. שרי צדקיהו רואים, הרי הכתובת רשומה על הקיר, רואים שהקדוש ברוך הוא מוליך בצורה כזאת פעם, פעמיים ושלוש, עד שמלכות עשרת השבטים גלתה טוטלית. עכשיו ישראל, ראית שהוגלה יהויכין, אתה נשארת בצורה מצומקת מאוד. אז איך אתה גבלת? ירמיהו אומר לך, יש, ביד מלך בבל תינתן, איך הוא לא מסיק מסקנות מזה? אז זה באמת פליאה גדולה. אבל לכן אי אפשר לומר, זה לא התחשבו. הרי זה בדיוק מה שהנביא צועק. הנביא אומר, צריך ללמוד לקחים, להפיק לקחים, וזה הרי הדיון בעולה לעוליבה. אז אתה צודק בחילוק, בדרגה של הקדושה, אבל כשאתה דן על התופעות ההיסטוריות, התופעות ההיסטוריות הללו צריכות הסבר, ואתה צריך לומר להם. אז איך לפרש את זה? אז לכן אני לא יודע לפרנס מדוע הרשב"ג לא הבליט, כשהבלטה מוסברת לנו לצורך העניין, למה הוא לא הבליט את זה אצל שומרון והבליט את זה אצל יהודה. בסדר. בבקשה. זה יותר. סברה בדיוק הפוכה. במלכות יהודה לא הייתה יכולה להיות מציאות שלא יהיה מלך מבית יהודה, מבית דוד. אז גם אם אחד הלך והשני בא וכולי, אז הוא היה או סבא שלו או הדוד שלו, איך שנפרש שם את היחס בין צדקיהו. לעולם זה נשאר במשפחה. במלכות ישראל, כיוון שלא הייתה שושלת לגיטימית, אז כל מלך התחיל משלו. אז זאת אומרת, היה מלך צריך לומר, גבלת, אתה רואה שהבית שלו לא קיים, במקרה הטוב אצל יהוא או אצל אחיו יהיה שניים, שלושה, ארבעה דורות מקסימום. אז תלמד לקח, תבין שאתה לא שורשי. כל אחד מבית דוד יכול היה להתברר ולא, הרי יש הבטחה, יש לי צ'ק חתום, שהקדוש ברוך הוא יבטיח שלא ישכיח נצר לבית דוד, אז ממילא יהיה איתי יותר קל. בבית שומרון הביסוס היה הרבה יותר רעוע, וממילא החששות היו צריכים להיות הרבה יותר גדולים. על כל פנים, היסודות הללו הם קשורים למה שקראנו הערב למגילת איכה, ולכן גם הכותרת איכה אימתי נאמרה. אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה, והיא כתובה פה ואנחנו נעקוב אחריה, שהמצב ביהודה בעשרות רבות של שנים שקדמו לחורבן הטוטלי על ידי נבוכדנצר ובימי צדקיהו, בעשרות השנים היו שלבי התדרדרות שאולי בשעת מעשה אי אפשר היה להבחן אותם, אבל כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, אז אנחנו רואים שבאמת כך היה. והשאלה הייתה, איך הייתה התייחסות של הנבואה ושל המקוננים לשלבים של אלה? זה העסיק את חז"ל, מחלוקת תנאים, ויש לזה הרבה המשכים בדברים האלה. אז אולי נתחיל ממה שיש, כמובן אני מדבר בעמוד הראשון, תחת הכותרת איכה אימתי נאמרה, ומה שיש בטור השני, בחלק התחתון, דברי הימים ב' למד ה'. יש שם פסוק יסודי, ויקונן, אצל האשכנזים זה גם למחר פתיחה של אחת הקינות, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. זאת אומרת, הפסוק הזה בדברי הימים מגלה ככה, שהתקווה הגדולה ביותר של מלכות בית דוד בחלק האחרון של ההיסטוריה של מלכות דוד היה יאשיהו. יאשיהו על התיקונים שהוא הכניס, על הרפורמות שהוא הניג, על העוצמה ששמירת המצוות קיבלה, הייתה התקווה, כך כתוב מפורש בדברי הימים, במלכים ב', לא היה מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, בעוצמה עצומה. ובצורה מפתיעה הוא נהרג. ובלי שום ספק שזה עורר בעיות לא פשוטות מבחינת המחשבה. נו, הנה יש כבר מלך אשר שב, ואי אפשר לתלות את זה באיזה עבירה שלו. אז חז"ל דיברו שהוא לא שאל את ירמיהו, ומצאו אפילו רמזים לזה במגילת איכה. על כל פנים, שירמיהו הוא מקונן, זה כתוב כאן בדברי הימים. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו. זה הפך להיות איזה טראומה לאומית והרבה קינות, ויתנום לחוק על ישראל עד היום, ואינם כתובים על הקינות, ולא כל כך ברור על איזה ספר קינות מדברים פה ומהו החוק הזה בישראל ומה אותם הקינות על יאשיהו. אז כמובן ישנם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שכל הקינות הללו וכל הטקסים הללו וכל הטקסטים הללו נגנזו, נעלמו, אין לנו אותם. ואתה יכול לפרש שכל הדברים הללו נתונים בקינות של פנינו. בצורה זאת או אחרת, אכן חז"ל באמת ייחסו את פרק ד' באיכה למה שכתוב פה. אז קודם כל, עצם העובדה שפרק ד' באיכה, אז זה כבר מכניס אותנו לאיזה מין בעיות לא פשוטות. יאשיהו קדם לכל אירוע חורבני אחר. עד אז זה לא היה ביהודה. אז אם תאמר שפרק ד' הוא קשור לדבר הזה, היה פרק ד' צריך להיות הראשון, מה פשט פרק ד' סגר. איפה יש בפרק ד' וכו'. אז למשל, יש, אם אנחנו מלקטים מהרבה דרשות בדברי חז"ל על מה שאירה שם באותו יסוד דרמטי, מביאים את יאשיהו פצוע, שותה דם, מצב אנוש לירושלים, והוא ממלמל משהו, וירמיהו מטה אוזן ושומע שיאשיהו ממלמל ברגעים האחרונים, צדיקו השם כי פיהו מריתי. הרי הייתה מחלוקת בינו לבין ירמיהו אם לעשות את, את אותו אמבוש שם בוואדי ערה עם חיל המשלוח המצרי וכולי, לא אכנס לזה עכשיו, זה קשור למה שאירע שם. ויאשיהו חשב שהוא צודק, כי הוא דרש את הפסוק וחרב לא תעבור בארצכם וכולי, וירמיהו מרגיש שיאשיהו ברגעים האחרונים מתוודה שהוא טעה. זה קשור לקינה, וחז"ל אמרו שמה אותה קינה לפי שיטה אחת, מה שכתוב בפרק ד', רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. אז יש חלקים מן הפסוק הזה שתואמים מאוד את הצד ההיסטורי, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, כי מה שקרה הוא באמת מבחינת מלכות יהודה זה היה דבר טראומטי, מכיוון שיאשיהו נהרג בצומת דרכים היסטורית אדירה, בזמן שבא אמור היה לבוא סדר חדש בעולם כתוצאה מקרב קרקמיש, שבה נבוכדנצר ניצח את הברית של האשורים והמצרים, וזה מה שכתוב בכמה פסוקים, ויאשיהו חשב שהמעורבות שלו באיזה מקום שהוא תעלה את יהודה על המפה הבינלאומית, וממילא הוא יוכל להשיב את עטרת בית דוד למקומה וכו'. אז אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים, דווקא עכשיו כשאנחנו צריכים מלך שינווט, אז נלכד בשחיתותם ומשיח השם. ומי שיש מישהו דקדק עוד יותר יפה, כי משיח השם, מה פשט משיח השם? מי שנמשך בשמן המשחה. נו, ומה אמרו חז"ל? שבזמן שיאשיהו גנז את הארון, נגנז עם שמן המשחה גם כן. אז ממילא אומר, האחרון שקרוי, כמובן שמלכי ישראל משוחים בשמן הפרסמון, אז אפשר עוד. אבל משיח, אותה משיחיות שיסודה במשחה, האחרון שהיה זה משיח השם, יאשיהו. זה תואם קצת את היסוד הזה של רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. מאידך אבן עזרא לא הסכים לזה, ואמר שעל פי הפשט הכוונה לצדקיהו. וזה כמובן תואם את מה? מה זה שחיתותם? תמנו בשחת, זו תמנו, בפח. אתה שומע מיד את העדים לאגדת חז"ל על הצבי ועל המלכודת שאותם חיילים כסדים, כשמתארים את הדרמה הנוראית הזאת, צדקיהו בורח מתחת לפני האדמה, והחיל הכסדים רודף על פני, מעל פני האדמה, ובאיזה מקום שהוא הם נפגשים בדיוק כשהוא יוצא. אז כמובן חז"ל התכוונו, אמר אין יצא ואין תבונה, אתה תהיה חכם גדול כזה, תרצה לחשוב. על כל פנים, כמובן שהמסקנה היא שמערת צדקיהו לא יכולה להיות במקום שאומרים אותה, המערה הזאת צריכה להיות מלמטה, מהסילבן, מזרחה, אל הערבה. על כל פנים, העיקרון הזה של הבנת הקינה על יאשיהו נשאר בסימן שאלה. זאת אומרת, מה טיבה של ההזכרה הזאת של קינת ירמיהו? האם היא בידינו והיא רמוזה כאן, ואז יש לנו כמה בעיות, אם כי יש גם כמה רמזים שמחזקים את זה, או שאין החינם היא לא הגיעה לידינו? על כל פנים, מה אנחנו שומעים? שישנם שלבים בחיבור הקינות. בין אם תאמר שמקינות ירמיהו אלה נשארו בידינו והם נמצאים אי שם במבנה של מגילת איכה שלפנינו, בין אם תאמר שלא הגיע לידינו, אבל במכלול הגדול של חיבור קינה, הייתה קינה קדומה על האסון הקדום שקרה ליהודה במותו הטרגי של יאשיהו. אחרי מותו של יאשיהו, וכאן אני עובר לראשית הגיליון. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו. ויסב את שמו יהויקים, ואת יהואחז לקח ויבא את אחיו הצעיר לקח ויבא מצרים, ויבוא מצרים וימות שם. והכסף עזב נתן יהויקים לפרעה, הכריח את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה. איש כרכו נגס את הכסף ותעזב את המארץ לתת לפרעה נכו. אתה שומע על משטר נוראי שיהויקים היה אחראי לו, מפני שהוא היה חייב לחסות את הפיצויים ואת הכנסות ואת השכר שהוא הבטיח לפרעה. כמובן שהשלטון האכזרי הזה היה קרוא גם משפיכות דמים. מי שלא נתן כסף, אז עשו לו בעיות. בין 25 שנה יהויכין במלכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, בשם אמו זבודה בת פדיה מן רומה. והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשו אבותיו. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, והיה לו יהויכין עבד 3 שנים, וישב וימרוד בו. וישלח השם בו את גדודי כסדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב וגדודי בני עמון, וישלחם ביהודה לעבידו כדבר השם אשר דיבר ביד עבדיו והנביאים. נו, אם נקבל את ההנחה שהמצב ביהודה יידרדר ויש לו מקבילות במגילת איכה, אז איפה יש עדים למה שקראתי עכשיו בפסוק הזה? בפסוק ב' בפרק ח' ד', קראנו כולנו הערב, אשר ראתה גויים באו מקדשך אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. על עמון ומואב כתוב במפורש שציווית שלא יבוא עמונים ומואבי בקהל השם. זה אסוציאציה ברורה למצווה בתורה. אז אתה כמובן יכול להפליג ולומר שבזמן החורבן, כך יש גם בחז"ל, שיבי על השכנים הרעים שלך, של ישראל, שבזמן החורבן עשה פה הפקר, אז במקום שכתוב עזר הרי קרב יומת, נכנסו, למה דווקא מואבים ומאמונים וכו' וכו', אז חז"ל גם אמרו שהם התקוממו נגד החוק הזה שאסור להם לבוא בקהל השם. אבל יכול בהחלט להיות. זאת אומרת, יש פה איזה אינדיפאדה, יש פה איזה קרסום, יש פה איזה נגיסות. חוץ מהאויב הגדול הזה, אז הם גדודי ארם וגדודי מואב וגדודי בני עמון, מכל צד, השלטון המרכזי לא היה חזק, אז כולם נגסו, וממילא זה חלק מאותה הידרדרות. אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאות מנשה ככל אשר עשה, וגם דנקי אשר שפר ואמרת ירושלים דנקי, ולא הבא השם לסלוח. ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה, אלוהים כתובים מציב את רבי הימין מלכי יהודה. 11 שנה של שלטון נוראי, גם בנפשות דם נקי, וגם במצב כלכלי, וגם במצב מדיני וצבאי. הנה ההידרדרות. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. פסוק ז', זה מה שרמזתי קודם על בצילון יחיה בגויים, כשיש סדר חדש, לא רק במזרח התרון, אלא בעולם כולו, בעולם דאז. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת, כל אשר הייתה למלך מצרים. בן 18 שנה יהויכין במלכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, ושם ישמעו נחושתן בת אל נתן מירושלים. והיה עשר הבני השם את כל אשר הסביב. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. ויהיה נבוכדנצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושרה ושריסה, ויקח אותו מלך בבל לשנת 8 למולכו, ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם, והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת המארץ. ויגל את יהודה את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת שריסיו ואת אלי הארץ הוליך גולם מירושלים בבלה ואת כל אנשי החיל 7,000 וחרש והמסגר 1,000 הכל גיבורים עושה מלחמה ויביא מלך בבל גולה בבלה וזאת אותה גלות יהויכין שכתוב עליה במגילת אסתר וזה הגלות האחת של כסדים שדיבר רשב"ג בקינה שלו וימלך מלך בבל את מתניה דותו תחתיו ויאסף את שמו צדקיהו כמובן שלמצב כזה חתר ירמיהו. כשירמיהו אמר לצדקיהו, אם אתה חוזר על מה שנעשה לפני 9-10 שנים ביהויכין, אתה מציל את עצמך ואת ירושלים. צא ותיכנע, ותציל את העיר. ותראה מה שהיה עם יהויכין. ראה, הנה יהויכין יצא, הוא גלה, ירושלים המשיכה, ואתה יושב על אותו כיסא. תהיה בן אדם, ותסכים לדבר הזה. לא, וכאן זה לא עבר. בן 21 שנה צדקיהו במלכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיה מלבנה, והיה שרה בני השם, ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף השם הייתה בירושלים, ובידע, תשתחו אותו מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. והיא בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי ואחזור לחודש, וזה עשרה בטבת. בא נבוכת נצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק מסיבה. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למרץ צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לארץ, ואותה מסורת שנגד מה שמקובל אצלנו, שבקיעת החומה גם בפעם הראשונה הייתה ב-17 בתמוז, ולא כמו שכתוב פה בתת בתמוז, כבר דיברנו בזה, על כל פנים בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ, ודיבקה העיר, כל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר את גן המלך, כאמור עוזב שם בשילוח למטה, וכסדים על העיר סביב, וילכת דרך הערבה, וירדבו כסדים אחר המלך, וישיג אותו בערבות יריחו, וכל חילון נפוצו מעליו, ויתפסו את המלך, ויעלו אותו למלך בבל רבלתה, וידבר איתו, וידברו איתו משפט, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשהו בנחושתיים, ויביאו בבל. בחודש החמישי בשבעה לחודש, והגמרא כבר עושה את החשבון, איך זה התחיל בשביעי באב, משנת 19 למלך נבוכדנצר מלך בבל, ונבוזרדן רב טבחים מבית המלך בירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש, ואת חומת ירושלים סביב נצאו כל חן בגזים אשר רב טבחים, ואת יתר העם נשארים בעיר, ואת הנופים אשר נפלו על מלך בבל וכו'. יוצא מכאן שיש לנו פה כאמור שלבים, והנה אנחנו רואים את יאשיהו שעליו לפי מסורת חז"ל ייחדו פרק שלם, ויש לנו את אליקים ואת יהויכין ואת צדקיהו. עכשיו בואו נראה מה יש מסורות בחז"ל על איכה, וננסה להבין איפה באיכה יש התייחסות לשלבי ההידרדרות הזאת. אז הגמרא המפורסמת בבבא בתרא, ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים וקינות. כמובן שפה מתייצבת שאלה לגמרי לא מבוטלת. אם ירמיהו כתב את ספרו ואת ספר קינות, אז יש מכנה משותף אחד חיצוני בין שני הדברים הללו. אתה יכול למצוא קינה בספר ירמיהו. קינות. ירמיהו מקונן. אז יש לנו את מקונן יאשיהו, יש לנו מקונן בספרו, ויש לנו את ירמיהו מקונן באיכה. איפה אמורה להיות לנו פגישה עם הקינה של ירמיהו בספרו? הפגישה הקרובה שלנו מתי תהיה? מחר בבוקר בהפטרה. ההפטרה בירמיהו היא הפטרה מהקינה, אחת מהקינות שלנו. אז לכן ירמיהו כתב ספרו וקינות. במדרש, ממול זה, במדרש איכה. מתי נאמרה מגילת קינות? שאלה שנראית לנו על פני השטח תמוהה ביותר. מה פירוש שמתי נאמרה מגילת קינות? בזמן שמקוננים, בזמן שקרה האסון. אז מקוננים, מה הפשט הזה? מה טיבה של השאלה הזאת, מתי נאמרה מגילת קינות? קינת נאמרה בזמן שחרב. נראה זה לא כל כך פשוט. אז רבי יהודה אומר, בימי יהויקים נאמרה. שיטה לא מבוטלת. זה מסביר לנו את מה שקראנו עכשיו. מה פירוש יהויקים? אנחנו שומעים. איזה מלכות הייתה זה? יהויקים. גדודי גזדים, גדודי ארם, גדודי מואב, גדודי בני עמון. מבחינה חיצונית, נורא והיום, אין שום ביטחון. מבחינה פנימית, צרות כלכליות נוראיות, שפיכות דמים, הכל, ומלך בחסדו של הקיסר הבבלי הזה, והוא חייב לשלם לו מיסים, וכל זה כמובן, זה מלכות מסכנה כזאת. אז זו סיבה טובה להגיד קינות, למרות שהיה מקדש, למרות שהייתה עבודה, את המלכות בית דוד, זה הפשט בגמרא, ברבי יהודה אומר, בימי יהויקים נאמרה. אף על פי כן, למרות כל ההסברים, אמרה ברב רחיה, וכי בוכים על המת עד שלא ימות. טוב, אני יכול להבין שאתה יכול לבכות, אבל מה אתה מחבר מגילת קינות? איך זה קשור כבר למה שדיברנו בשנים קודמות כמה וכמה פעמים. כמובן, מה יכול לסייע לשיטת רבי יהודה שאומר בימי יהויקים נאמרה? רגע. ממה? לא שמעתי? אז אתה זוכר טוב? אנחנו חיפשנו בכל מגילת איכה. איפה כתוב שהמקדש נשרף? איפה כתוב? לא כתוב. לא כתוב. אני על כל פעמים יחד קראנו, לא שמעתי הערב. הדבר הקרוב ביותר כתוב, נפלה עטרת ראשינו, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. אני יכול להגיד אלף וקימתות על הזה, אבל לא כתוב בית המקדש, לא כתוב שנשרף. כל אותם עדויות שיש בחזל ומסורות היסטוריות וכל הדבר, איפה זה כתוב? אז אם אתה מקבל את השיטה הזאת שרבי יהודה אומר בימי יויקים נאמרה, נו, יש לך חתיכת הסבר. אבל כשלך כמובן מצידי צדדים, וכי אומרים, בוכים על המת עד שהוא לא ימות, יהודים לא עושים את זה. כל עוד שרוח בפר, אולי, עובדה היא, אותה דרמה שאני לא מכיר אחלה בדרמטיות שבה, כשהמלך מבקש להיפגש בצורה רחוק מעין עיתונאית עם ירמיהו, ושואל אותו, יש דבר השם? אומר, יש דבר השם, ביד מלך בבל תינתן. והוא אומר לו, והוא מאמין לנביא, והוא לא מצליח להשתחרר מכל המלכודת שהוא נכנס לתוכה. אבל להגיד, אספט עוד לא יגידו. לכן דעתו של רבי חייא, אלא, ועוד חדש, נכתבה בימי יהויקים ונאמרה אחר חורבן בית המקדש. מה הפשט נאמרה בימי יהויקים? יופי. אז לשם מה? אז למה היה צריך לחבר את זה? אז מה החיבור הזה? זה פשרה יהודית כזאת. אומר, כתב, אבל לא פרסם. אז... טוב, אנחנו עוד נשוב לסבר את ההבנה בזה. אז נאמרה אחר חורבן בית המקדש ניחא לנו. אבל לשם מה? מי חיבר את זה? הרי הוא ניסה להגיד, וראונה, בואו ראו איך הנוסחה מופיע במדרש. ומתי נאמרה מגילת קינות? רבי יהודה אומר, בימי יהויקים נאמרה. זה אותו רבי יהודה שאומר פה. אמר לו רבי נחמיה, וכי בוכין על המת עד שלא ימות? מישהו אחר, אומר רבי רחיה. אלא, אבל כאן זה לא בדיוק כמו שכתוב במדרש, אלא מתי נאמרה אחר חורבן הבית? הרי פתרונו איכה ישבה בדד. אז הוא בכלל לא מדבר מתי נכתבה, אלא עובדה, כאן בכלל לא מופיע החיבור אלא האמירה. כך גם השאלה, ומתי נאמרה מגילת קינות? והוא אומר לו בימי יהויקים נאמרה, והוא אמר לו וכי בוכין המת שצולו ימות, אלא מתי נאמרה? אז כל הדיון סובב על אמירה ולא על חיבור. המחלוקת הזאת בין רבי יהודה ובין נחמיה חוזרת בווריאציה אחרת בקטע נוסף של המדרש. רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר אין לשון איכה אלא לשון תוכחה. הדם מה דאמר איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו. רבי נחמיה אומר אין לשון איכה אלא קינה. אדם מעדת אמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, היקר, אוי לך, פשט באיך. אז אפשר לראות, ומסתבר כך מאוד, שכל אחד הולך פה לשיטתו. איך באמת יישב רבי יהודה את שיטתו, וכי בוכין על המת, עד שהוא לא מת? והתשובה היא, רבי יהודה אומר שאיכה היא לישון תוך איכה. אם היא לישון תוכחה, זה תוך, עד רבה. תוכחה אומרים כל עוד שיש עוד סיכוי לתקן. אם באמת אחר שחרב הבית, אחר שנשרף, אז איזה מין תוכחה? אין שום טעם להגיד את כל הדברים האלה. כן. שאמרתי שתוכחה זה לשון איכה, אז אין לי קושי על רבי יהודה. אני יש לי, הרי אתה למעשה יכול לשאול שאלה טובה, למה בכלל יש קינה? שוט הוא שוט כל עוד שאתה לא מצליף בו. הצלבת את השוט, גמרנו. אז מה אתה צועק? אז אין הכי נעמי. אז באמת אין יסוד רציונלי לקינה, אלא כל הקינה היא בלי רציו, זה פורץ לי מהלב, זה בוכה לי, אני צועק, כי זה מעיק עליי. אז ממילא אני מתפרץ, מכיוון שאני רואה את המקדש חרב. זה לא עובר דרך הראש. אז, 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 אז זה מה ששאל אותו, וכי בוכין על המת עד שהוא לא מת. הקינה הזאת, כל עד שריחו ברי לחיים, יש תקווה. אז ממילא כל אחד הולך לשיטתו. אם אתה אומר שאיכה היא לשון תוכחה, אז עד רבה, אז תוכחה הזאת תהיה משמעותית כל עוד שהמקדש לא חרב. ולכן בימי יהויקים יש משמעות גדולה לדבר הזה. אבל אם אתה אומר שאיכה זה לשון קינה, אז בוודאי שזה נאמר אחר החורבן. אלא השלבים הללו הם קשורים לסוגיה אחרת גדולה שהיא כתובה בעמוד השני. הייתה עוד איזה אפיזודה אחת גדולה מקיפה הקשורה לחיבור איזה מגילה. ואני בכוונה אומר איזה מגילה במילה סתומה. בואו נראה מה מסופר בירמיהו למדבר. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. אנחנו ראינו שיהויקים מלך 11 שנה, ובמשך 11 שנה האלה הייתה מצב נוראי. מדיני, צבאי, כמו שראינו. אז באיזה מקום שהוא בתוך המלכות הזאת, יש איזה ניסיון לעצור כאילו את הסחף הזה. אז בא דבר השם, היה הדבר הזה לרמיהו מת השם למור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל הגויים מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו עד היום הזה. לעשות שיקום ביניים. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבונם ולחטאתם. אז פשט פשוט מילולי, מכירים כולם את אותו דבר חידוד מיהודיה אחת שלא ידע לכתוב את בקשותיה אל המלך, אז היא ביקשה מאיזה כתבן שיכתוב את כל הצבא. כשהוא גמר לכתוב, הוא ביקש את חתימתה, אז היא אומרת לו, תקריא לי מה זה כתבת. והוא מקריא לה. היא קוראת את הכל כשהוא מקריא לה, והיא בוכה. אז הוא שואל אותה, מה את בוכה? אז היא אומרת, אני בעצמי לא ידעתי כמה רע לי. מה הטיבו של החידוד הזה? ריכוז! היא ראתה שכואב לה, היא ראתה שצריך, הרי הוא כתב מפיה את הכל. אבל כשאתה עושה את זה סך הכל, אז אתה רואה מה המשמעות של הדבר הזה. אז לפי זה יכול להיות פה קצת הסבר. ירמיהו פעל שנים רבות עד התקופה הזאת. וזה לא עבד. עוד פעם, איזה מנה מרוכזת אחת, אולי זה יעזור. אני מנסה להבין מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא בפשט המילולי שמה שכתוב. אז אמר לו, כתוב את כל הדברים האלה. אתה אמרת את זה בצורה מפוזרת. אם אתה תגיד את זה ככה מרוכז, אולי זה יהיה איזה מין פורטה כזה חזק מאוד, אולי זה יעזור. ויקרא, חזל אמרו, הם דברים אחרים, תקם נראה. ויקרא ירמיהו את ברוך בנריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר עליו על מגילת ספר. אז זה סתם, קודם כל בוקר טוב, פה אנחנו מפגשים עם ברוך נר בנריה. בית, מה הפשט? ירמיהו לא יודע לכתוב לבד, למה הוא צריך סופר, הוא צריך איזה ספרה רבה, למה דווקא פה צריך את הסופר הזה שהוא יקריא לו? בנבואות אחרות הוא לא יקריא. ירמיהו כתב ספרו, ראינו הייתה אומרת את זה. ויצווה ירמיהו את ברוך למור, אני עצוב, לא אוכל לבוא בלבית השם, ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם בית השם ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מהרם תקראם. אולי תיפול תחינתם לפני השם וישובו איש מדרכו הרע, כי גדול האב והחימה אשר דיבר השם אל העם הזה. והיה אז ברור בנריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי השם בית השם. ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה בחודש התשיעי קראו צום לפני השם כל העם בירושלים וכל העם הבאים מהרי יהודה בירושלים. סתם על פי דרכנו ראינו פה שיש לנו פה עסק עם עיר בעלת תשובה. איך מפרנסים את זה עם נתונים אחרים? צריך להתעצם בדבר. כתוב פה שעשו תענית ציבור. ובאו כולם, לא רק מירושלים, אלא גם מערי יהודה. ובאו לבית השם, והיה שם כינוס גדול של התעוררות לתשובה. זו הייתה הזדמנות להוסיף התעוררות על ההתעוררות. ויקרא ברוך בספר דברי ירמיהו בית השם בלשרת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון פתח שער בית השם מחדש באוזני כל העם. וישמע מיכאי בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם מעל הספר. וירד בית המלך אל לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים, אל ישמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו, ונתן בן אחבור, גמריהו בן שפן, וצדקיהו בן חנניהו, וכל השרים. ויגד להם מיכאי את כל הדברים אשר שם היה, מקרוא ברוך בספר באוזני העם. וישלחו כל השרים אל ברוך את יהודי, בן נתניהו, בן שמעיהו, בן כושי למור. המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה בידך ולך. אנחנו רוצים לשמוע את זה אורגינל, לא מפי איש. ויקח ברוך בן יריהו את המגילה בידו ויבוא עליה. ויאמר אליו, שב נא וקראנה באוזנינו. דרך ארץ, יש דבר השם, אנחנו רוצים לשמוע מה כתוב שם. ויקרא ברוך באוזניהם. אז הוא קטר עליהם. מה? את כל מה שכתוב בספר. ויהי כשומם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה? מה עושים פה? אי אפשר להתעלם, אי אפשר כן. ועת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה בפי? שאלה שנשמעת לנו, שאלה מוזרה מאוד. מה פה שאיך כותבים? לא תקים דיו וכסת וכותבים. מה הייתה השאלה ומה היה התשובה? ויאמר להם ברוך מפי ויקרא אלה את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. התשובה היא באותה תמימת שבה נשאלת השאלה, מה היא קומה שלה? בוודאי שאם מכתיבים אז כותבים. ויאמרו השרים אל ברוך, לך יסתר אתה וירמיהו ויש על ידה איפה אתם. אנחנו מפחדים מתגובה. ויבוא אל המלך חצרה, ואת המגילה יפקידו בלשכת אלישמע הסופר, והגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, ויקחם בלשכת אלישמע הסופר, ויקראיה יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים בעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש השתשיעי, הרי ראינו קודם שזה היה בטבת, בכסלב, ואת האח לפניו מבוארת. היה לו שם עסקה. ויהי כקרו יהודי שלוש דלתות וארבעה, לא כל כך ברור מה זה, אבל כל פנים, התחיל, נכנס להילוק גבוה. יקראיה בתר הסופר, והשלך אל האש אשר עליו לקר, חתר וזרק. אטום כל המגילה על האש אשר הלך. ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם, המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. וגם הם נתן ודיאליהו וגמריהו הפגיעו במלך. לבלתי שרוף את המגילה. הם ראו, הם שמעו את זה מפי הסופר. הם שמעו את דבר השם. אמרו, גבלת, אתה שורף את דבר השם. ויצווה המלך את ירחמאל בן המלך וצריהו בן עזריאל ושלמיהו בן עבדיאל לקחת את דברו הסופר וירמיהו הנביא ויסתירם השם. הם היו בסכנת מוות. ויהי דבר השם אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברור מפי ירמיהו למור. טוב, אז אין מגילה. אז יש לנביא גילוי. שוב, קח לך מגילה אחרת. וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר השם, אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור. מדוע כתבת עליה לאמור בו יבוא מלך בבל וישחית את הארץ הזאת וישבית ממנה דם ובהמה. זה המסר. לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורף ביום ולקרע בלילה. ופקדתי עליו ועל זרו ועל עבדיו את עוונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ועל איש יהודה את כל הרע אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. כביכול הקדוש ברוך הוא הוציא את התחמושת הכי נמרצת שיש לו, הריכוז הכי גדול. אני אומר לפי הפשט. לקחת את כל דברי ירמיהו במשך עשרות שנים ולתת איזה מין שוק כזה וזה יתעורר. ועובדה היא שכל הציבור, כולל השרים והסופרים וכל האנשים המוקרבים שהיו מומחים לפסיכולוגיה של המלך ומה לעשות וכו' וכו' וכו', כולם נבהלו. ובא המלך ובאבירות לב חותך וסורף, שם פס ועוד רוצה לתפוס את אלה שאחראים לזה, ואם השם לא היה מסתיר אותם, מי יודע מה היה קורה. בא דבר השם, אומר, כבר ניסיתי את הדבר הזה, אז אתה חושב שעל ידי שתשרוף את זה, אז לא יהיה שום דבר, אז אני אומר לך שיהיה מגילה חדשה.
וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנהל ברוך בן אריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרב יהויקים מלך יהודה באש. אז קודם כל חזרה על מה שהיה, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהימה. ונוסף מנה, כהימה נניח אותה מקבילה, באותה כמות, נוספו אותו דברים פעם נוספת. זה המגילה החדשה. זה סיפור. עכשיו כמובן השאלה היא, מה הייתה המגילה הזאת שכתב ברוך בן אריה מפי ירמיהו? למה היה צריך את ברוך בן אריה בכתיבה הזאת? לא שמענו כשירמיהו כתב את ספרו שהיה צריך איזה עוזר כזה, איזה סופר כזה. אז איך הוא יקריא לו? אני לא מבין. אז מה רגע, הרי ברוך היה על ידו עם הכתיבה, מפיו יקרא אליי ואני כותב. אז למה הוא יצר לכתוב? הוא יכול לכתוב לבד. אני לא מבין. הרי הוא נמצא על ידו והוא מקריא לו. מה זה, הצור היה לו כזה ביד? הוא יכול היה לכתוב? מה היה לו? למה? על... אה? אבל הוא הכניס, הרי הוא כתב מפיו, הוא הקריא לו, הרי כתוב ישב על ידו והקריא לו. אני אומר אפילו לדידות, כתוב בהתחלה והוא עצור בית השם. אני עצור, נכון, בסדר, אני אומר אפילו, המילה עצור היא לא כל כך פשוטה, אם הוא עצור, אם עצור בגלל שהוא תמה, הוא עצור שמבני שהוא היה, מבני אביתר הכהנים שנפסלו לעבודה, אלף הסברים למה. אבל על כל פנים, על עצם הכתיבה ברור ש... אם אתה יכול להקריב אחד על ידך, למה אתה הולך לכתוב? וחוץ מזה, אני לא מבין. כשירמיהו כתב את ספרו, במשך למעלה מ-40 שנות פעילותו של ירמיהו, לא כתוב שהיה לו בעיות בהכתבה. רק פה היה פתאום דבר כזה. ותרצת לי בפעם הראשונה, במהדורה בתרה, למה עוד פעם הוא צריך את זה? עוד פעם כותב ברוך, ועוד נוסף עליהם, דברים כהנה כהנה. ועוד פעם בגילוי אליו. זכית, זה העסיק את חזר ואת הפרשנים. אז קודם נראה מה יש בדברי חז"ל. אז יש במדרש רב חמה בר חנינא פטר וירמיהו לקח מגילה אחרת. בסדר? רב חנה בר חנינא ורבנן רב חמה אמר ועוד נוסף עליהם. אז חז"ל תפסו שהמגילה הזאת הייתה מגילת איכה. כי מה היה קשה לחז"ל? אני הבלעתי קודם איזה הסבר שלמה אם אנחנו רוצים להבין את המהלך של הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא ציווה את זה? כדי שהריכוז של נבואות פורענות יהיה בעוצמה כזאת, שאולי זה ירתיע את העם, אולי זה יעורר אותם. זה ניסיון פסיכולוגי. שיטת חז"ל האחרת הייתה שכתב את מגילת איכה, וזה תואם את מה שראינו קודם. וכי בוכין על אמת קודם שילך, אם אתה תאמר זה לשון תוכיך, זאת אומרת זה דבר שאתה מבקש בעזרתו לשפר את דרכי העם, אתה מבקש להטות אותם אל הדרך הנכונה, זה ניחא. הכל מה שעשה ירמיהו בעשרות שנות פעילותו עד אותה תקופה היה בשביל להטות אותם. ואם אתה תאמר איכה, זה לא קינות אלא הדרכה, אלא תוכחה ניחא, אז הוא רצה תוכחה מרוכזת שאולי יעזור. איכה שלפנינו יש בה גם היסוד של קינה. אז עכשיו איך מפרשים את זה? כן, יש לך קושייה טובה. אז אתה צריך כנראה לומר, זה תוכחה, כך יבוא לכם אם לא תשמעו. זה לא צילום מצב, אלא... לא, הנה, רואה שהבן שלו מתעסק בקערת קריסטל. הוא אומר לו, תיזהר, זה ייפול, זה יישבר. אי אפשר להשיג דבר כזה. פעם, שתיים, שלוש, והוא לא שומע. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? תאר לך שזה כבר נשבר. נו, אז כבר טוב. אז אין לך את הקערה. אז כשהוא אומר, תאר לך שנשבר, אז זה תוכחה או קינה? כשזה נשבר ממש, אז הוא יגיד קינה. אבל כשהוא אומר, תאר לך שזה נשבר, מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון, כל מה שאני מבקש למנוע ממך, שזה לא יישבר, אז אני מתאר לך כמה זה יישבר, כמה יש שישבר, אז אולי תימנע מלעשות את הדבר הזה. זה כנראה ההסבר של תוכחה, בלשון קינה, כדי לזעזע. על כל פנים, אז לפי זה צריך להבין איך נתחבר הסיפור הזה. אז רב חמה אמר, ועוד נוסף עליהם, הרי ראינו בסוף פרק למדבר, שכתוב, ועוד נוסף עליהם דברים רבים. מה נוסף עליהם? זה איכה. איכה יאיב, הפרק השני. דברים זה איכה יואם, זה הפרק הרביעי. רבים זה אני הגבר, כהם הזכור השם. זאת אומרת שחזל לפי אותה שיטה שאמרו, שכל מה שכתוב במגילה, במהדורה השנייה, אחרי שהוא שרף, זוהי איכה כמו שהיא לפנינו. וזה תואם את מה שדיברנו על שלבים, אבל לא שלבים עד לחורבן, אלא שלבים מלשון תוכחה שאפשר עוד לקיים. ורבנן אמרה, ועוד נוסף עליהם זה איכה יאיב, דברים זה איכה יואם, רבים זה זכור השם. קיים, אז אני הגבר שהוא מנטלת התלת הפסוקה באלפה בטה. דיינו, שיטת חכמים תואמת גם את העובדה המספרית. הרי אתה שומע בקינה, פרק א' הוא בין 22 פסוקים, פרק ב' הוא בין 22 פסוקים כמספר א' ב', פרק ד' הוא בין 22 פסוקים, א', ב' וד', חוץ מזה שהם עם 22 פסוקים, הם על פי סדר א', ב', עוקב, חוץ מפה וע' שם התחלפו וחזל פרשו מה שפרשו. פרק ה', לא על פי א' ב', אבל יש בו 22 פסוקים. פרק ג', יש בו 66 פסוקים. דיינו, א' ב' משולש. זה מה שכתוב בו, תלת הפסוק כאלפה ב'. עכשיו נראה את הגמרא במועד קטן. ספר תורה שנשרף, מנהלן שצריך לקרוא עליו. הכתיב, היי כקרוא יהודי שלוש דתות וארבע, והקראה ביתר הסופר והשליח אל האש אשר אל האח. שואלת הגמרא, מהי שלוש דלתות וארבע? אמרו לאליהו יקים, כתב ירמיהו ספר קינות. דיינו, התחיל הדיבורים, ירמיהו, שם שהם אומרים לו, שמע, אנחנו שמענו שהוא קורא. אמר לו, מה כתיב בי? אז אמרו לו, חי ישב בדד. נו, חי ישבה בדד, ירושלים עדיין נשארת. אמר לו, אנה מלכה, בסדר, אני עוד יושב על הכיסא. אמרו לו, פסוק שני, בחות יבכה בלילה, אמר אנה מלכה. גלתה יהודה מעוני, אנה מלכה. דרכי ציון הווילות, אנה מלכה. אמנם מלך אביון, אבל בכל אופן חתיכת מלך. היו צריה לראש. אומר, יש ראש אחר במקומי. אמר לו, מה נאמרה? כי השם הוגה על רוב שעיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אחראי לזה שיש ראש אחר בירושלים. מיד קדר כל הזכרות שבה, הוציא את כל שם השם, ושרפן באש. היינו דכתי, ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם. מכלל דבאו למקרה. בסדר, אז הגמרא כבר דנה, זה כבר לא נשאר לענייננו. אבל אתה שומע שלפי זה, זאת אומרת, זה הגמרא הזאת שהיא לומדת הלכה למעשה לגבי קריאה בזמן שספר התורה נשרף, תואמת את ההנחה שאותה מגילה שיהויקים השליך אל האש היא מגילת איכה, והגמרא אפילו יכולה לציין בצורה מדוקדקת איפה הפיוזים שלו הגיעו לכלל פיצוץ. כשאמרו, היו צריה לראש. זה המקור שיש בחזל, ויש לנו עכשיו את השיטות של הראשונים, ואת הדיון העמוק למה היה צריך לכתוב, ושלא לדבר על בעיה אחת בסיסית גדולה מאוד. ירמיהו כתב ספרו, ומה קורה? הספר שהוא כתב מסווג ומקוטלג בנביאים, והספר שהוא כתב קינות איכה מקוטלג בכתובים. אז האמת היא שזו תופעה לא יחידאית. משה רבינו כתב חמישה חומשי תורה, וכתב פרקים בתהילים, תפילה למשה, איש האלוקי. בשיטה אחת כתב גם איוב. בסדר, אז זה דבר מעניין לבדוק מה שיש באחד מסוגי התנ״ך, עם מה קורה בסוג שני, כשהמחבר כותב בכמה רמות או בכמה מישורים. אבל מה שקשור לענייננו הוא מזעזע. באחד המקומות כתוב ירמיהו, והיה אלוהיך יהודה, יקומו עם יושעוך בעת רעתך. זה מה שאמרתי קודם, המשל, נו, זה נשבר כבר. הרי למעשה, מה מתכוון? יש לכם כל כך הרבה, אבל יהודי זורס, נראה, זה יעמוד לכם ביום הדין. תזהרו, 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 תזהרו. יופי. קרה כבר האסון, אז מה היה צריך להיות? אמרתי לכם, אמרתי לכם, תלמדו לקח. ובכל מגילת איכה אין אפילו צל צילו של שמחה לעד. יש שיתוף והרגשה משותפת של אסון. עוד פעם, במקרה זה לא נזכר. כתוב שהוא קיבל שחרור, ירד אדם למצרים. כתוב שהוא שחרר, הוא הלך לבבל להחזיר. כן, הלך להחזיר. על כל פני, חזל תראו שהוא נכנס תחת כל אחד ואחד. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, לא זו בלבד שאין, אלא שני הספרים הללו שונים זה מזה במוטיבציה שלהם. וזה כנראה קשור איכשהו לכתיבה ולברוך. עוד פעם? נכון, זאת אומרת, זה הנושא בעול ממש. וזה אותו ירמיהו שהזהיר קודם, והוא קרא את כל הדברים האלה. על כל פנים, את כל השיטה הזאת נמשיך אחרי הפסקה של כמה דקות. עכשיו בואו נראה מה כתבו הראשונים. חלק הסכימו לשיטת חז"ל, חלק הלכו בדרך עצמאית. רש"י, איכה ישבה בדד. ירמיהו כתב ספר קינות, היא המגילה אשר שרף יהויקים על האח אשר על האש, והיו בה 3,000 ביתות, איכה ישבה, איכה יאי ואיכה יואם. שוב הוסיף עליו אני הגבר שהוא 3,000 ביתות, שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהם השלוש כנגד שלוש. הנה איך רש"י תמצאת את אותה שיטה שמופיע במדרש. על זה כתב השפתי חכמים, כוונתו בזה, מי דאמר ירמיהו, אני הגבר העוני בשבט עברתו. הדגשה יפה. בארבעת הפרקים של ירמיהו יש לשון רבים מבלי שבא ביטוי לאישיות העצמאית המקוננת, לאישיות הכותבת. כאילו שליח ציבור מדבר בשם הציבור. ואילו הפרק האמצעי, נניח שהוא הפרק המרכזי, א' ב' משולש, פותח על כל פנים החלק הראשון שלו, וזה כבר קשור לעיון במבנה שלו, 22 הפסוקים הראשונים שלו הם בלשון רבי יחיד, אני הגבר, אותי נהג, אך בי אשב יפה יפה טוב וכו' וכו'. כאילו, וכמובן שזה בא גם, אני אגיד את זה ברמיזה, כשאתה הולך בציבור, אז תמיד אתה מוצא חסות, אותה פתגם עממי על צרת רבים. אבל כשאתה נמצא יחיד, אז אבל יחיד עשי לך. אז ירמיהו בנקודה המרכזית אומר, אני הגבר, אותי נהג, אני לא מוצא חסות ואני לא מוצא איזה נוחם בעובדה שזה חלק מן הצרה הכללית. אז לכן הוא אומר, אני חוזר, מי דאמר ירמיהו, אני הגבר, רעוני בשבטרתו, פירוש היה מתונן ירמיהו, לומר, אני הגבר רעוני, כפירוש רשי לקמן, ואם כן, מאחר ששם אמר, אני הגבר, ראה שהוא התחלת העניין, תחשוב שזה המגילה הנביא אחר כתב, שהרי כמה נביאים נתנבו על חובן הבית. אולי באמת יש בירמיהו שני חלקים. יש החלק הציבורי, החלק שמישהו, או אם נניח שירמיהו כתב מגילת קינות, אז הוא כתב בתוך שליח ציבור, ועכשיו יש החלקים האישיים שלו. לכן פירש ירמיהו כתב ספר קינות, והיא המגילה אשר שרף, שוב הוסיף עליה, אני הגבר. זאת אומרת, הוא העמיק להבין ברש"י, איך רש"י הבין במדרש, מה שכתוב במדרש והביא רש"י, ששוב הוסיף עליהם. זאת אומרת, למרות שהמגילה מבחינת האישים המדברים כתובה בשני סגנונות שונים, אחד בסגנון אישי פרסונלי מאוד, אותי נהג, אך בי ישוב ידו, וכולי, והחלק האחר בצורה אובייקטיבית, איך היא ישבה בדת, היה, הייתה, והוא כאילו הכל הסמוי, אז הייתי חושב שזה יצירה משותפת לכמה מחברים. לכן אמר רש"י, שירמיהו כתב את זה, ושוב הוסיף עליהם, אין הכי נעמי. נביא אחד כתב את הספר בשתי צורות של סגנון שיכולות להתפרש כשתי שיטות, אבל למעשה זה דבר אחד. ולכן התחיל אני הגבר להורות שכאן הוא התחלת עניין אחד, יצא עניין אחד, ולא אותה מגילה ששרף יהויקים, שזה הוסיף עליהם אחר כך. ואם כן קשה לו, ומיניים וירמיהו כתבה דילמה, ירמיהו לא כתב רק אני הגבר, וזה נביא אחר כתב, זה מביא ראיה שנאמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים, קיימה פירוש קיימה ששרף, וההוספה הייתה שלוש כנגד שלוש. אם כן, על כוחך צריך לומר שאותה מגילה ששרף היה ג' אלפבית, או שכתב ירמיהו בהתחלה, ומה שכתב בא לבית מפני שגזרו על התורה. על כל פנים, הוא התכוון להמתיק את דברי רש"י, שלמרות שאפשר או יש נטייה לפרש את המגילה כיצירה משותפת לכמה יוצרים, היא אכן מגילה אחת על ידי מחבר אחד, שאומנם בקבה שלבים שמוסברים על פי הדבר הזה. בתרגום, אמר ירמיה נביאה וכהנה רבה, איך הדין התגזר על ירושלים ועל העם, על עידן הבית רוחימין וכו'. זה נשמע לי, לא מצאתי מי שיעיר על זה. מאיפה הוא עשה את ירמיהו לכהן גדול? הרי מסורת חז"ל אחרת שהובאה בזוהר, שירמיהו היה בענתות, ושם הוא אמר לאביתר הכהן, אמר לענתות לך אל שדך, ויש להניח שבענתות גרו הכהנים ממשפחת אביתר שנדחו מהכהונה, ולכן טוב מתיישב הדבר, נדמה לי שכך המלבים גם כן הדגיש בהתחלת ירמיהו. פלא גדול, יחזקאל הוא נביא בן דורו של ירמיהו, ויש ביחזקאל יסודות גדולים הקשורים לעבודת הבית, ויחזקאל רחוק מן הבית, וירמיהו שגר סמוך לירושלים, אין שום רמיזה לעבודת, הרי היה לו תורנות, כמעט ואפשר לומר בוודאות שאנחנו לא מוצאים את ירמיהו עובד עבודה במקדש. אז איך הוא עשה אותו כהן גדול? אלא מה תגיד, שראוי היה להיות כהן גדול? אז אני לא יודע באמת ליישב את זה. בכל מקרה, אני חוזר לרד"ק. אמר שיכתוב כלל הדברים מראש הספר ועד עינה, אז הוא למד פשט כמו שהפשט של המקרא מחייב. מה, אותה מגילה שאמור היה ירמיהו להקריא, וברוך יקריא אותה וכולי, זה היה ריכוז כל ספרו של ירמיהו עד אותו יום. אני לא יודע אם מסתומת, זכרתי לחסד נורא איך לא היה מכניש שם. כי הרי כל מה שרוצים זה דברי תוכחה. אז על כל פנים את הריכוז של נבואות הפורנות. והרד"ק לא יכול היה להתעלם, ואמר, ורז"ל דרשו זו מגילת איכה. אז צריך להבין שכוונת הרד"ק לומר ככה, אני מרצה את הפשט. והפשט מתבקש שבאמת זה סיכום של הנבואות עד היום. יש דרשת חז"ל, ואני עכשיו לא מפרנס אותה, והיא הדרשה מדברת על מגילת איכה. אבן עזרא פה גמגם קצת בצורה אחרת. ואני אברהם, אני קורא בקטע השני, ואני אברהם ברבי מאיר מארץ מרחקים, מוצאתני מארץ ספרד חמת המציקים, וספרי אלה בגלותי היו בידי מחזיקים, ויורוני לבאר ספרים בטעמים מנופת מתוקים, וכן אפרש זאת המגילה אחרי הדקדוקים. ואיננה המגילה הנשרפת על ידי יהויקים, כי לא נמצא שנית דברי השם אשר הם בספר ירמיהו חקוקים. וכן כתוב כך לך מגילת ספר, וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי עליך על ישראל ויהודה וכל הורים, ועוד כתוב מדוע כתבת עליה לאמור בו יבוא מלך בבית ישחד, ואין במגילת ספר איכה זכר בבל ולא מלכה. יש לי אבן עזרא טענות חזקות, גם מחמה פילולוגית, שזה לא נזכר. אז איך אתה אומר, אז אין הכי נמי, אז איך לפרנס את הבנת דברי חז"ל, זה עניין בפני עצמו. המעניין הוא שהמעריק רע, שהוא מבית מדרשו של רש"י, והי כקרוא יהודי, שמעתי שפתר רבי מנחם ברחל בו, שציווה הקדוש ברוך הוא לירמיהו לכתוב ספר קינות, והיא קיקרו יהודי שלוש דעת בה בדלתות, הם ארבע פסוקים הראשונים, זה מה שאמר אבודי, שבאיכה לא קראן ולא מניחו לקרות לפי שאין בה עם פורנות שתגיע אליו. כשהגיע לפסוק חמישי שבדבר, בפורנות המלך דכתיב היו צרה לראש, כלומר לראש לישראל ולא יקים לראש, מיד תפס יהויקים את המגילה ושרפה. חזר הקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, שוב, קח לך מגילה, הוא כתוב עליה את כל הדברים שהיו על כל מגילה ראשונה, הוא כתיב ירמיהו לקח מגילה אחרת, ועוד נוסף עליה דברים הרבה, ואמרו רבותינו, ועוד נוסף עליה דברים, פסוקים שבאיכה, רבים זה איכה, וכו' וכו'. אבל, בתחילת העניין אין ידרים דברה שמגילה זו היא מגילת קינות, שבתחילת העניין הוא אומר, קח לך מגילת ספר, וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי עליך על ישראל ויהודה, מיום דברי אליך, דיברתי אליך מימי יושב עד היום הזה, ועל כוחך תלמד, כמו שאמר הרד"ק, הם כל התוכחות האמורות בספר ירמיהו. ומקרא שכתב, והיא כקרוא יהודי שלוש תרבות וארבע דלתות, שבספר ירמיהו בתאר הסופר והושלח אל האש. אבל לא מצינו בכל מקום שדיבר, שאדם חותך על ידי תאר שיקרא אותו לשון קריאה, כי מלשון גילוח, בסדר? אז יש לו קושייה וכאן לשון קריאה. ודע אל נכון, בקיצר. ובירור הפתרון כך הוא. אינו אומר, קח לך ספר, אלא קח לך מגילת ספר. שהוא כמגילה שלנו, שאדם נוטל יריות של קלפים וכותב בכל יריה דלתות וארבע, פתרונו שקילה לקרוא את כל הכתובים ביריה אחת שהיא כתובה בג' וד' עמודים, אותה שעה יקראה במקום על האח. ובמקרא, במקום הספר שבין יריה ליריה לידי אתר הסובב של הרלש, וכן עשה לכל יריה ויריה עתום כל המגילה אשר על האש, אשר על האח, ומקרא שכתוב ועוד נוסף עליה דברים הרבה כמה, זה פורנות של יהויקים. דכתיב, לכן כה אמר השם על יהויקים, מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ודבר זה נוסף על מגילה אחרונה, מה שלא היה על מגילה ראשונה. קיצר, אז הנה לנו צפוי שתי האסכולות, האסכולה הספרדית, הפשטנית, גם האשכנזית של מארי קרא באשכנז, בצרפת, הבנה של הפסוקים כמו שהם. חז"ל, יש להם פה מסר אחר שהמדרשים נתפסו בהם. אולי נקרא את מה שכתב אברבנאל בפירוש שלו על מורה נבוכים. הרמב״ם שם בפרק ממהי, זה רמב״ם יסודי מאוד, בהבנת ההבדל שבין נביאים לכתובים. ראוי לדעת מי הוא זה ואיזה הוא הנביא, נקרא ברמב״ם. ברמב״ם כתוב, ולא יתך באלו המדרגות היותך מוצא בספרי הנבואה. ראוי לדעת מי הוא זה ואיזה הוא, הוא הנביא שמצא הרב שניבא במדרגה אחת פעם אחת, ופעם שנייה ניבא במדרגה אחרת מהמדרגות. כל נבואה יש אפשרות להסתובב. סביב. כל נבואה אתה מסווג אותה לקבוצה אחרת בספרי המקרא. ואומר אני שהרב כיוון בזה, הרב זה הרמב״ם, להשיב על ספק אחד אפשר שיסופק נגדו, והוא מה שמצאנו לשמואל הנביא שכתב ספרו אשר הוא מכלל הנביאים וכתב גם כן מגילת רות ושמוע מכלל הכתובים כי היא לא נאמרה בנבואה גמורה בעין החינמי אצל הגויים בתרגום השבעים בתרגומים האחרים מצמידים את רות לשמואל ומצמידים את איכה לירמיהו כי גויים עשו את זה חלוקה ספרותית העובדה שאצלנו זה מופיע בדרגה שונה, ויש לזה כמה וכמה השלכות, זה עדות לצד הפנימי. וכן ירמיהו, שכתב ספר מלכים וספר נבואותיו, והיו שניהם נבואה גמורה, איזה הגדרה של נבואה גמורה, והושמו עם ספרי הנביאים, וכתב גם כן מגילת קינות, והושמה בתוך הכתובים ולא בנביאים. זוהי עובדה. מה המשמעות שלה? ועל זה ישיב הרב שאינו מהיבטל שינבא כל אחד מהנביאים הללו פעם אחת שאינו מתודר אי אפשר לבטל את הסברה שכל אחד מהנביאים האלה פעם אחת במדרגה עליונה כאשר כתבו אותם הספרים ההם ובפעם אחרת לא ניבאו באותה מדרגה עליונה כאשר כתבו אותם בנבואה אלא במדרגה שפלה מרוח הקודש והיא השנית שיזכור כאן, והוכברו אותם המגילות, ולכן לא הושמו מכלל הנביאים, אלא מכלל הכתובים שנאמרו בהר קודם ולא נאמרו, וזהו צורך הלשון הזה, והדברים האלה במקום אחד. בקיצר, אמר הברבנל פשט ברמב״ם, אין החינמי. נביא איננו עומד תמיד במדרגה אחת, אלא הוא משתנה בהתאם לכל מיני מרכיבים, והיצירות שלו הן משתנות בהתאם למצב הרוחני שהוא נתון בו. ולכן יכול ירמיהו לכתוב בדרגה אחת, ויכול את כתובים, את איכה בכתובים. זה אגב כאן מסביר את מה שסיימנו קודם. אם היית שואל את ירמיהו האיש, היה אומר, כלל ישראל גבלת, אני יכול להגיד להם תוכיחה, אני מפחד. אבל מה אני אעשה אם הקדוש ברוך הוא כופה עליי? הוא אומר לי, ואז הוא צועק גבלת, איה אלוהיך יהודה יקומו עם יושיוך. אמרתי לכם, אמרתי לכם. אבל כשהוא מגיע לכתובים, כשהוא מגיע, שזה כבר לא בשליחות גמורה, אלא פה, אני חייב להודות שהעצם ההגדרה בין נביאים לכתובים היא לא כל כך צלולה וברורה, אבל דבר, הוא אומר, לדרגה נמוכה יותר. הכתובים זה יותר צד אנושי. כאן ירמיהו האיש, ירמיהו האיש בוודאי אומר, אני סובל עם כלל ישראל, אני הולך בעקבותיהם. הרגשת הקינה, הוא יגיד להם, אני אמרתי לכם, הרי מה, הוא בעצמו סובל. אז נמצא שאמירת דברי הנבואה היא מטשטשת את החלק האישי, ואילו אמירת הכתובים מבליטה יותר את החלק האישי. אתה מעורר שאלה חמורה מאוד, או נכבדה מאוד, מה בכלל היא יסודו של התפילה? התפילה מעצם הגדרתה היא מה שאתה מתפלל. מה מקום לתפילה של נביא? סתם שאלה. למה השאלה הזו היא עוד יותר חמורה? כי איפה כתוב בפעם הראשונה בתנ"ך נביא? ומה כתוב שם? הרי שם נביא ותפילה באים כאחד. השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך. אם תפרש ששם נביא במובן של מביא את דבר השם, כמו שהרשב"ם רמז שנביא מלשון בורא ניב שפתיים, שהוא מביא את תנובת השפתיים, אז אם אתה אומר כל מי שמשתמש, או ארון אחיך יהיה נביאך מתורגם אנך, כל מי שמשתמש בשפתיו הוא נביא, אז ניחא, אז הוא מתפלל. אבל אם תאמר נביא במדרגת נבואה, מה מקום לתפילה? מוכר אתה לומר פשט פשוט. כשהנביא התפלל זה לא הייתה נבואה, כי נבואה שמתפללים היא לא נבואה. נגיד אחרת, תפילה זה האדם פונה לקדוש ברוך הוא. נבואה, הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם. אז איך זה יכול להיות? בבית כנסת האשכנזי, דבר זה שמעתי מהרב יעקובסון, בבית כנסת אשכנזי יש לדברים הללו ביטוי ארכיטקטוני. התיבה של החזן והבמה של קריאת התורה. הבמה של קריאת התורה זה מקום שהקדוש ברוך הוא חוזר על דברים באוזני העם. מכאן כל מיני הלכות, שיטה אחת לעמוד כל קריאת התורה, שיטה שנייה כל הקדוש ברוך הוא מדבר עכשיו, הוא מדבר מפי החזן שקורא. התיבה של החזן זה מקום שאדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא. לכן יש בבית הכנסת האשכנזי שני מוקדים שבו הם נפגשים למעלה ולמטה. אם נביא זה מי שמביא את דבר השם, אז מה מקום לתפילה שלו כשאתה מתפלל אליו? מוכר אתה לומר כך, כשהוא במבוע של התפילה, כשהתפילה התפרצה, אז אין החינמי, אז הוא שליח ציבור. כשהדברים שלו נחקקו בספר הנבואה, הוא חזר ונתנבא בנבואה את מה שנאמר לו, את מה שהוא אמר בתחילה, כשהוא דיבר את זה באופן עצמאי. אז ממילא זה לא קשה ממה שאתה אומר. מאי מאי אוכילה לך תחילה? אם זה לא היה כתוב בירמיהו, אז הייתי אומר באמת שזה דברי קינה שיכולים להיות באיכה. כיוון שזה כתוב בירמיהו, אז יש לו מעמד אחר, וזה באמת ההבדל. עובדה היא שאנחנו מחר מפתירים במאי מאי, בקינת ירמיהו שעברה את האספקלריה הנבואית, לעומת מגילת איכה שנשארה באספקלריה האישית. והחילוק הזה, הנה יסודו פה באברבנל, בעקבות דברי הרמב״ם במורה הנבוכים. אלא שהאברבנל ביקש ליישם את כל הפרובלמטיקה הזאת בפירוש שלו לירמיהו למדבר. השאלה הראשונה, מה, אני קורא באברבנל, מה הייתה המגילה הזאת שציווה השם יתברך לנביא לכתוב? ואם נאמר שהיה הספר הזה, היא כשלמה קראה מגילה, והוא ספר בפני עצמו, וירמיהו כתבו, לא ברוך בן אריה, וכן ספר מלאכים, ואם אומרם זה על מגילתך כמו שהוא קבלת חז"ל, איך אמר וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי עליך, על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, כי במגילת איכה לא באו כל הנבואות ההם, אלא בזה הספר. פשוט, פשוט, פשוט איך אתה יכול לפרש את זה. וגם יקשה, למה כתב מגילת איכה על ידי ברור וספר מלאכים, וספר זה כתבה מירמיהו בעצמו. השאלה השנית, במה ששאלו השרים לברוך, איך כתבת את כל הדברים האלה מפי ותשובתו להם, מפי ויקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו, כי הנה, שאלה או משהו כזה, ייראה שאין צורך, כי הנה היא שאלה, ייראה שאין צורך בה, כי הלו ידעו איך יכתוב האדם מה שאומרים לו. מה הוא שאל אותם? ומה השאלה על זה? גם התשובה ייראה תפל מבלי מלח. מה הוא משיב להם? מפי ויקרא אליו, אני כותב על זה בדיו. ומי לא ידע בכל לילה? ומה החידוש עליהם? הלו ידעו שכותבים בדיו. וישלח המלך את יהודי לקחת את המגילה, לפי שזכר הנביא למעלה הנבואה שבאה לו על דבר הרחבים שהיה בימי יהויה כמלך יהודה, ראה לספר אחרי הנבואות שבאו לו גם כן בימיו על עניין המגילה שעשה ירמיהו לקונן על חורבן ירושלים בית השם, ומה שנמשך על ימי המגילה היא והוא שעשן הרביעי. וציווה השם לירמיהו יתברך לירמיהו שיקח מגילת ספר ויכתוב עליה את כל הדברים אשר דיבר עליו על ישראל ויהודה ועל הגויים. וחכמים זל אמרו שזאת הייתה מגילת איכה, כי ציווה לו שיקרא מגיל, שהיא תהיה מגילה וגיליון. בעוד חדש, בריסק, יש הבדל בין מגילה לגיליון. והנה במגילת איכה לא היו כתובות נבואות שנאמרו לירמיהו על יהודה ועל ישראל, כל שכן על ישראל שלא ניבא עליהם רע, כי כבר היו גולים בימיו, וכל שכן הנבואות שציווה ודיבר לו על הגויים שנכתבו בסוף הזה הזה, אינה מגילה. ולכן אחשוב, שבעבור שאותה מגילה כונן ירמיהו על ישראל ועל יהודה בחורבנה וגלותם, וגם בה זכר נקמת השם מאויביהם, כמו שנאמר, תבוא כל רעתם לפניך, וגומר, ואמר סיסי ושמחי בת אדום. לכן כנגד הדברים האלה מהקינות על ישראל ועל יהודה ועל היהודים העתידים על האומות, נאמר כאן וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי, איך הוא ניסה לפשר, לא שיכתוב הנבואות כאשר הם, כי אם קינותיו על הרעה ויהודם על הנקמה, כמו שנזכרו במגילה ההיא. אתה קיבלת נבואות, והם הנבואות שמסודרות בספר ירמיהו. אתה תכתוב עכשיו מה התעוררת אתה מתוך הנבואות האלה. יהודי אחד בא לרבי מקוצק ואמר לו, הוא למד את כל השס כולו. שואל את הרבי, ומה השס לימד אותך? אתה שמעת הנבואות. נו, ומה אתה מתייחס להם? הקינה, זה ההתייחסות של מגיבלת, מי שקורא את מה שיהיה. בספר ירמיהו, הוא מגיב, הוא מגיב בצורה של קינות. אז איך הוא ניסה לומר, זה הפשט בדברי חז"ל. כשחז"ל אמרו, תכתוב את מגילת איכה, הרי כתוב את כל מה שדיברתי עליך, אז הוא אומר, מה שדיברתי עליך, דיברתי עליך, ומה אתה לומד מזה? אני לומד מזה גיבלת, אני לומד מזה קינה. אז נמצא שאפשר לקרוא, למה שירמיהו הגיב על דברי השם, כתוב עליה את דברי השם, כתוב עליה את מה אתה לומד מדרכי השם. פשט יפה בדברי חז"ל. ואמר שהיה כל זה, למה היה כל המשחק הזה? לעורר את ליבם שישובו בתשובה כדי שיזכו לסליחה ולא יבואו לידי חורבן, כי לא יחפוץ במות המת. והנה ראה ירמיהו לכתוב על ידי ברוך, ולא עשה כן בשאר הנבואותיו, שהוא ירמיהו בעצמו כתב על ספרו זה, וכל ספר מלאכים וגם ספר שמואל, לדעת לפי שה... למה הוא שם? לפי שהספרים, עכשיו וורד שאמרנו קודם, לפי שהספרים אשר חוברו בנבואה, הנבואה היא תעוררהו ותעזרהו לשומה על ספר. בא לו נבואה, אז הצד אובייקטיבי, הסטד הסובייקטיבי שלו מתשטש. הוא עופר למין טייפ כזה, הוא עופר למין מחשב כזה, האינטרנט כזה, הוא אומרים לו והוא כותב, אין לו התייחסות לזה. זה מעורר אותו לכתוב. אבל מגילת קינות לא נעשתה כי אם ברוח הקודש, הנה הברבנל של מויר הנבוכים מופיע פה בהסבר בפשט, כי אם ברוח הקודש היא מדרגה למטה נבואה, והוא כוח ילווה אל איש לדבר דברי חוכמה, או תוכיחות בלשון צח והדור מאוד, בעקבות הרמב״ם. כמו שאמר הרב המורה בפרק ממה חלק ב', ולהיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו, הוא צריך להקל עליו את המלאכה, איזה אברבנל פרקטי. כשאני מוכתב, אז מה אתה שואל אותי? מה את אשר יעשים אלוקים בפי אותו דבר? זה יוצא לי. לא יודע ואני לא מודע ואני בכלל לא מרגיש משעס מה זה. אבל כשאני צריך לכתוב בחלק האישי שלי, אז אני צריך איזה, 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 איזה ספרי כזה שיעזור לי למחוק, לכתוב, לבחור. אני צריך להתאמץ כדי לנסח את הדברים שלי. אני צריך להתפלפל ביני לביני. אז אני לא יכול עכשיו להתעסק בדברים הטכניים, לטבול את הכסף בדיו, זה מפריע לי. אז ממילא, כיוון שחיבור הכתובים הוא בסטטוס נמוך יותר, אז אני שלי מעורב בזה. כדי שאני שלי יהיה ממוקד ביצירה כולה ולא בדברים הטכניים הנלווים עליה, לכן אני צריך את הסופר, אני חוזר, ולהיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו, קח לך עת וגמרנו את הסיפור. סליחה. ולהיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו, הוא צריך להקל עליו את המלאכה לכותבה על ידי ברוך בנריה, מה שלא עשה בכתיבת הנבואות בעצמם, כי המליצה והשיר הנעשה ברוח הקודש צריכה התבודדות רב, ולכן לא יוכל להטריד עצמו בכתיבה. אני חושב גישה מאוד אורגינלית. והנה ציווה הנביא אל ברוך שלהיותו עצור ולא יוכל לצאת משם ולא לבוא בית השם, ילך הוא ויקרא את המגילה שמה, כי הם דברי השם, ודברים יוצאים מנבואותיו ומיותם קינות בעצמם, שיקרא אותם בבית השם באוזניהם ביום צום, כי אז יתקבצו. יספר הכתוב שעשה ברוך כאשר ציווה ירמיהו, ביראה איך ומתי עשה, ובאומרו אחרי זה, והיא בשנה החמישית, וגומר, והתבונן אומרו דברי ירמיהו, כי זה מאיר ומגלה אמיתה דברי המזל, שהיא הייתה מגילת קינות, שהם היו דברי ירמיהו, הוא רוצה ראיה לדבריו, ואילו היו דברי נבואות, כאשר ניבא מהשם, לא היה כתוב קורא אותם דברי ירמיהו, יש לו ראיה, מה פרוש דברי ירמיהו? זה ירמיהו, זה דברי השם, אלא דברי השם. אבל להיותם נאמרים ברוח הקודש, היו באמת דברי ירמיהו. כמובן שאפשר לפרוך את זה. והנה ברוך לא הלך לקרוא את המגילה לשרים כי הם אל העם, אבל בחר לקרותה בלשכת גמריהו סופר, כדי שהוא יהיה להיותו חכם וסופר, יראה הדברים. והנה גמריהו לא היה שם בלשכה, אבל היה שם בנו. לכן אמר שמיכאי ובנו שמע את הדברים על הספר, רוצה לומר שלא שמע מברוך, אבל ין בכתיבה ומעל הספר שמם וקיבלם וקרם דברי השם, לפי שכל דברי הנביאים, אף שיהיו ברוח הקודש, היו מכסים עליו התעלה שיקבל בן. אתם רואים איך שהוא מזגזג הלוך ושוב. ואז הלך מיכאי לבית המלך ללשכה, שהיו שם השרים ואביו וגמריהו עמהם. והגיד להם מיכאי את כל הדברים אשר שמע ביקרו ברוך בספר, כי נשמע מהסופר עצמו. וישלח כל השרים בעד ברוך, וילך שם עם המגילה, ויקרא אותה בוזדיהם, והם פחדו אל השם ואת עונשו, ואמרו אל ברוך, דע לך, שאנחנו נגיד למלך את כל הדברים האלה, ואמרו אליו, זה כדי שלא יתראה מהם, למה גילו את סודו, וגם מפני שאמרו לו, אחרי זה, לך יסתר, אתה וירמיהו, ואיש לא ידע איפה אתם, כי נה פחדו גם כן, אולי ישלח המלך להרוג אותם, ולכן יעצו על זה, ויפקידו את המגילה שם, בלשכת בן נשמע הסופר, כדי שמשם ייקחו אם ירצה המלך שומע. אמנם שאלו השרים את ברוך הגד לנו, וכבר שאלתי, וכי מה עניין השאלה הזאת ששאלו ממנו, עלו היו יודעים איך יכתוב הסופר, ומה הייתה תשובתו שהוא יקרא עליו, הוא כותב על הספר בדיו, ומה החידוש אשר בזה? אבל אמיתת העניין הוא כן, שכאשר ברוך יגיד להם שהוא כתב כל הדברים אשר היו במגילה לפי ששמע אותם ירמיהו, חששו השרים אם אמר ירמיהו הדברים האלה לברוך בדרך כללות, אמר להם את הרעיון, וברוך מעצמו סידר הדברים והניחם במגילה כאשר הם. ואם היה הדבר כן, לא יחוש כל כך לפרטי הדברים, כי בכללות העניין לא צריך להיכנס לפרטים, כי לא זה אמר ירמיהו. או אם כתב אותה מילה במילה בעת שהיה אומר אותה ירמיהו, והיו אם כן כל הדברים דברי נבואה יוצאים מפרמיהו, לא זולת זה. ומפני זה שאלו את ברוך הגד לנו איך כתבת את כל הדברים על פי, ורוצה לומר, אם אמרם לך בכללות, ואיך זכרת אותם כולם, ובהכרח הוא שתהיה מוסיפו גורע על דבריו,